אז אנחנו בעצם נמצאים בנקודה האחרונה, בהשפעה של אנשי הנפש על אנשי הרוח ואנשי הרוח על אנשי הנפש, שתופיע על ידי אורות של משיח, דהיינו, על ידי הגילויים הרוחניים היותר שלמים שמחברים בין הממדים הרוחניים המופשטים לממדים החומריים המעשיים. ואז אני קורא גם מהחצי השני, התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה, כלומר אותם סודות התורה, אותן ההבנות, כמו שראינו, שהקודש מתגלה בכל, גם בחומר, גם ברוח, גם בפרט, גם בכלל וכו'. אז שיעזור לזה הרבה דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותי הראיות להיגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים מצד אחד, שומרי התורה, על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים, ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית מצד אחד, מצד שני, והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה גדולי אמונה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. עד לכאן בעצם הגענו. כלומר, אנשי הנפש ישפיעו על אנשי הרוח את הנפש, אם נתחבר רגע לפסקה הקודמת, את הרצון הגס, או את הרצון, ואנשי הרוח ישפיעו את הדעות ואת המעשים הנכונים, שכשהם יתלבשו על הרצון, ממילא נקבל עוצמות חיים כוללת, שלמה וגדולה וכו'. מי אמור לעשות את זה? כלומר, מי אמור להיות אותו צינור, אותו כלי, שדרכו הנפש והרוח יתחברו, וכל אחד יקבל מהשני מה שהוא צריך לקבל? והצדיקים העליונים, מרא דנשמתא, אדוני הנשמה, כלומר עברנו מנפש אל רוח אל הנשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים, כלומר אותה נשמה שיודעת בעצם ששלמות צורה היא רק על ידי ההכללה של כל הכוחות, שהנפש והרוח והקרנה אלו על אלו, שכל אחד מקרין את מה שהשני זקוק לו. והצדיקים העליונים מרא הנשמה, אדוני הנשמה, מרא דנשמתא, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאוד. אמרנו שאנחנו ניצר קצת להתעכב על הימין ושמאל, השמאל וימין. טוב, אז בואו נעשה איזשהו סדר, כמדומני דיברנו קצת על זה, אולי נעשה טיפה יותר להרחיב ולהעמיק את הדברים. אנחנו יודעים שהעולם שלנו הוא עולם שבהגדרה הוא במהות של שלוש. המספר שלוש ביהדות הוא מספר מאוד עקרוני. למשל, שלושה אבות, שלושה רגלים, שלוש תפילות, שלוש סעודות, חזקה שלוש שנים וכו'. חז"ל אמרו על שלושה דברים העולם עומד. או למשל, העולם הזה הוא בין 6,000 שנה והוא מחולק לשלושה חלקים, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח, אם כן, 3 כפול 2000 וכו'. יש הרבה מה לדבר על סוגיית השלוש. המהר"ל אומר שהמספר שלוש הוא בעצם מגלה, אם אפשר לומר, ציר שיש בו צד ימין, צד שמאל, ויש בו אמצע. כלומר, צד אחד הוא נטייה לצד האחד, צד השני הוא נטייה לצד השני, והאמצע הוא בעצם הכולל את שני הצדדים. אם אפשר לומר, מה זה חבלי משיח? חבלי משיח זה שיש בצד אחד נפש, אנשי נפש, תפיסות נפש, בצד שני רוח, אנשי רוח, תפיסות רוח, ובאמצע ישנם אנשי הנשמה, תפיסת הנשמה, שמאחדת בעצם בין הנפש לבין הרוח. עכשיו, בדרך כלל מקובל, למשל במידות, גם במידה יש את הממד הימני, הממד השמאלי והממד האמצעי. אם נדבר רגע על הציר שמקובל גם היום לדבר עליו, אם אנחנו נעים משמאל לימין, כל פניותיך היו לימין, לכן אנחנו מתחילים משמאל ונעים אל הימין, השמאל, היא נקודת ההתחלה, אם אפשר לומר, יהיה בעצם חסר של כל דבר, הימין, הוא יהיה בעצם יתר של כל דבר, והאמצע הוא יהיה הממוצע, לא יתר ולא חסר. לכן תמיד על הסקאלה הזאת, העמוד הימני או הצד הימני, הוא יבטא צד של יתר, תוספת, העמוד השמאלי הוא יבטא צד של חסר, והאמצע יבטא צד של איזון בין היתר לבין החסר. למשל, בואו ניקח דוגמה במידות, זה פשוט מאוד. מידת הגאווה היא יתר על המידה האמצעית, מידת שפלות הרוח היא חסר מהמידה האמצעית, ומידת הענבה היא מידת האמצע. בסדר, אפשר להוכיח, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל בכלל המספר 3 הוא מספר מאוד חשוב, אבל כרגע נקבל את זה בהקשר הזה כנתון. עכשיו, מה זה אומר ברמה יותר פנימית? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בשני סוגים של צמצומים. צמצום ראשון, הוא ברא את העולם לא במדרגת הבורא, כלומר, הבורא צמצם בכך שהוא ברא עולם לא במדרגתו. ב', הוא ברא עולם שגם במדרגת הנבראים, ובפרט הנברא המרכזי שהוא האדם, גם הנברא הזה, הנברא נקרא אדם, גם הוא עצמו חסר. למשל, האדם לא נולד שבע. הוא נולד רעב ושבע, ורעב ושבע. נכון? ערני ועייף, ערני ועייף. פוטנציאל חוכמה, חכם, פוטנציאל חוכמה, חכם. פוטנציאל מידות, מתוקן במידות, וממשיך לתקן וכו'. כלומר, האדם הוא בעצם הבריאה, שדווקא מפני שהקדוש ברוך הוא סומך עליה, שתוכל להשלים את הבריאה חוץ ממנו, כלומר בנוסף אליו, לכן הוא ברא אותה יותר בעלת חסרונות, כדי שתוכל להיות שותפה בהשלמת הבריאה. אבל נעזור רגע את החלק השני, שאם כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשני צמצומים, צמצום אחד, שהבריאה היא לא במדרגת הבורא, וצמצום שני, שהבריאה היא אפילו לא במדרגת הנבראים, ובפרט זה בא לידי ביטוי אצל האדם. נעזוב כרגע את הצמצום השני, בואו נדבר על הצמצום הראשון. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, ברא עולם שהוא לא במדרגת הבורא. כלומר, ברא בריאה שהיא פחותה מהבורא, חסרה מהבורא, ולכן השפע שהבורא יוכל להשפיע עליה, על הבריאה, הוא שפע קטן מאשר השפע שהקדוש ברוך הוא יכול להשפיע עליה, שהיא הייתה יכולה להיות, אותו שפע יכול להיות במדרגת הבורא. אני אגיד את זה רגע במילים יותר פשוטות. מדרגה אחת, שהיא מדרגת היתר, זה הבורא מצד עצמו, לו היה נותן שפע לעולם לפי מדרגתו. זה יתר. אם הקדוש ברוך הוא היה מוריד גשם בכמות ובאיכות וברצף כפי שהוא מסוגל, אז העולם שלנו שנברא בגבולות ובמסגרת, יש לו גבולות גזרה של קיבולת המים, אז העולם שלנו היה מוצף. ואז הם הגיע מבול חד ושלום לעולם. אם כן, העמוד הימני שהוא היתר מבחינת הבורא, הוא בעצם נתינת השפע האלוהי לפי מדרגת הנותן. לא לפי מדרגת המקבל. כלומר, הבורא נותן לפי מדרגת הבורא. כמה הוא נותן? הרבה. כמה הרבה? בלי סוף. בכמה? בהתמדה, ברציפות. אין סוף בכמות, אין סוף באיכות, אין סוף ברציפות. לו הקדוש ברוך הוא היה בורא עולם במדרגתו, אז אנחנו היינו חס ושלום אלוהים. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם במדרגתו, אם כן אנחנו מדרגת נבראים ולא בורא. טוב, זה היתר. לא הייתי אומר חסר, אבל בצורה מסוימת או בצד מסוים חסר, הצד השמאלי הוא שהקדוש ברוך הוא נותן לפי לא מדרגת המקבל, אלא לפי מדרגת, סליחה, לא לפי מדרגת הנותן, אלא לפי מדרגת המקבל לקבל. כלומר, הגשם יורד לעולם לפי יכולת הקרקע לקבל לתוכה את המים. ואז מלא, כמות הגשם, איכות הגשם, רציפות הגשם וכו', היא תהיה לפי מדרגת הקרקע לקבל. ברגע שהקרקע, אם אפשר לומר, מצטה את יכולת הקיבול שלה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איתה חסד, לפי מדרגתה, אז הוא יעצור את החסד ויגיד עד לכאן לא יותר. זה נקרא גבורה. העמוד הימני, על פי הקבלה, הוא העמוד שיותר שייך למדרגת הנותן. העמוד השמאלי הוא העמוד שישייך יותר למדרגת המקבל. כלומר, הנותן לפי הנותן והנותן לפי המקבל. העמוד האמצעי זה אותו עמוד שמצד אחד הנותן נותן לפי מדרגתו, אבל בגבולות גזרה שהמקבל יכול לקבל, ואפילו המקבל מגלה כוחות חיים יותר מפותחים שהוא יכול לקבל מעבר אפילו למה שהוא חשב בהתחלה. זה מה שנקרא ניסיון, שבניסיון הרבה פעמים אדם מגלה כוחות חיים בתוכו, שהוא מסוגל לקבל יותר ממה שהוא חשב שהוא מסוגל לקבל. בסדר. אם כן, בואו רגע נעשה סדר. מצד האמת, איפה נמצא מקור הכל? בנפש או ברוח? ברוח. כלומר, המקור של הכל הוא בנשמה. האמצע, מידת האמצע, אם נגיד חסד, גבורה, תפארת, החסד זה הנותן, נותן לפי המדרגה שלו, הגבורה זה הנותן, נותן לפי, לפי יכולת הקיבול שלנו, ותפארת זה הקדוש ברוך הוא נותן מצד אחד במדרגתו, אבל לפי יכולת המקבל שלנו, כשזה כנראה מתגלה מעבר אפילו, הייתי אומר, ליכולת המקבל שלנו, אבל עדיין בתוך יכולת המקבל לקבל, כי מדובר על שפע אלוהי ולא רק מה שאדם חושב שהוא מסוגל. בסדר, זה נגיד עמודת האמצע. אוקיי. אז הנשמה היא האמצע. הנשמה היא בעצם הכל. עכשיו, הנשמה הזאת אמורה לאחד את הרוח ואת הנפש. נכון? המקור של החסד האלוהי. איפה אתה מופיע? ברוח או בנפש? ברוח. המקור האלוהי הוא המקור הקודשי. החיסרון האלוהי, או הייתי אומר, הכלי שמצמצם את הופעת האלוהות, הוא הנפש, הוא המד החומרי. כלומר, כל מה שקשור לרוח הוא בעצם גילוי אלוהי יחסית יותר עליון. כל מה שקשור לנפש הוא גילוי אלוהי בתוך גבולות גזרה, בתוך מסגרת, בתוך כלי קיבול יחסית מצומצם. כשהנשמה יודעת לגלות את האלוהי גם בזה וגם בזה. כלומר, גם מצד הנותן שייתן וגם מצד המקבל שיקבל, ואז מלא יתאחדו הדברים. בסדר? יוצא לפי זה עכשיו דבר עצום. אם לפי הקבלה, העמוד הימני הוא הממד של הנותן, ששם הימני, או רגע, העמוד הימני הוא הממד של הנותן, כלומר הוא יותר הממד של הרוח, איפה אמורה יותר להופיע, הייתי אומר, מרחביות של חיים? ברוח או בנפש? ברוח.
לא, חווה חיים פיזית.
חווה חיים בכלל, ברוח. הנפש היא יותר דין, יותר גבורה, יותר יכולת המקבל, יותר המד החומרי, יותר המסגרת, יותר הגבולות, יותר כלי הקיבול. שם יש יותר צמצום. נכון או לא? כלומר, על פי דעת השם, על פי דעת תורה, הימין, העמודה הימנית, אל מול השמאל, העמודה השמאלית, הימין הוא יותר מרחבי, והשמאל הוא יותר צמצומי. הימין הוא חסד, והשמאל הוא דין. לכן שימו להם מה כתוב. והצדיקים העליונים, מה רדה נשמעת? הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש, מאיזה צד לאיזה צד? משמאל לימין, מהמוגבל אל הבלתי מוגבל, ושפע אור הרוח, מאיפה לאיפה? מימין לשמאל, מהבלתי מוגבל אל המוגבל. בסדר? נגיד שהבנו. בסדר. עכשיו, כל זה אני אומר בשביל המשפט הבא בעצם, שהוא לא כתוב פה, אבל חשוב להגיד אותו בעולם כמו שלנו. בואו נדבר רגע פוליטיקה. פוליטיקה עולמית וגם פוליטיקה ישראלית.
רגע, לפני זה הבנו?
כן, הבנו כרגע. תכף נראה שזה יותר מורכב.
אבל הצדיקים, הם יעבירו...
מעדוני הנשמה שנמצאים באמצע, יעבירו את הנפש שנמצאת בצד שמאל אל הרוח שנמצאת בצד ימין, ואת הרוח שבצד ימין אל הנפש שבצד שמאל. עד לכאן, זה אומר בכללי, מצוין. עכשיו בואו נעבור לעיתון רגע. בסדר? ימין ושמאל. ימין ושמאל תפרוצי דרך אגב, זה החשבון. ימין ושמאל, כלומר, הממד הימני שהוא השפע האלוהי לפי מדרגת הנותן, השמאל, הממד האלוהי לפי יכולת המקבל לקבל, אנחנו צריכים להפגיש בין שניהם, ואז בעצם מקבלים שפע אלוהי שהוא מצד אחד בכלים שלנו, אבל מצד שני הוא מעבר לכלים שלנו. אנחנו מסוגלים לקבל את המעבר הזה. טוב, נעזוב את המשפט הזה. ימין ושמאל תפרוצי. טוב, הלאה. בעולם הפוליטי של היום, כלפי העולם וגם כלפי עצמנו, כשאנחנו מדברים על ימין ושמאל, זאת השקפה ימנית, זה האדם שיש לו הדעות ימניות, וזה האדם שמאלני שיש לו דעות שמאליות. מה הימין מסמל יותר? את הצמצום או את המרחב? צמצום. מה השמאל מסמל יותר? את המרחב. נכון? אם דיברנו רגע, אם דיברנו בהתחלה, על שלושה כוחות מתאפקים במחננו, הקודש, שהוא הנשמה, הוא מקור הכל, והלאומיות והאדמיות, כלומר, הציונות החילונית והליברליות. כשהיינו עכשיו שואלים, תגיד, איפה יותר יש ימניות על פי ההגדרות הפוליטיות של היום? ואיפה יש יותר שמאלניות? מה היית אומר? איפה הימניות נמצאת? באומה או בליברליות? בליברליות. השמאל נמצא יותר. בליברלי. קוראים לזה היום אומני. כלומר, ככל שאתה יותר שמאלי, אתה יותר מגדיר את עצמך בהגדרה. אתה פחות מגדיר את עצמך בהגדרה. אתה פחות שם גבולות. אתה יותר פתוח למרחבי חיים שהם לא אתה. נכון? לכן האדם האומני, השמאלי, נקרא לו, הוא יהיה לכאורה, הרבה פעמים, נראה לפחות כלפי חוץ, פחות לאומי. הוא יותר יחפש את המכנים המשותפים שלנו ושל עמי העולם בכלל. לעומת זאת, האדם הימני, הוא יראה כלפי חוץ, אדם מאוד מקובץ, מאוד מצומצם, הוא יותר שייך אל הלאומיות ופחות אל הליברליות, כלומר, הוא יותר קשור להגדרה, למסגרת, לגבול. כן או לא? כן. אני עכשיו בעיתון, לא עכשיו ברב, בסדר? עכשיו, מה אנחנו רואים באמת? שעל פי ההגדרה של התורה שכתובה פה, לכאורה זה בדיוק הפוך מההגדרה של העיתון. נו, מה אתם אומרים? איך מסבירים את זה? איך יכול להיות שלפי מה שהיום החברה, המין האנושי מגדיר ימין ושמאל, זה הפוך בדיוק ממה שהתורה מגדירה ימין ושמאל? כלומר, למדנו מכאן דבר גדול, שאם המגמה היא להיות ימין לפי התורה, דהיינו, להיות ימין הכוונה חסד, זה חייב לעבור על פי, נכון שמצד הבורא הימין הוא שפע אלוהי מעבר לגבולות. אבל מצד יכולת הקיבולת של המציאות, זה בלתי אפשרי. זה יגרום נזק, השפע האלוהי הזה, אם הוא יהיה מעבר לקיבולת של האדם, או של החברה, או של ההיסטוריה, או של המציאות וכו'. ולכן, עכשיו הנקודה. אף על פי שמצד ההגדרות המהותיות האמיתיות, הימין הוא בעצם שפע אלוהי, זה נכון, מעבר לגבולות, כדי שהוא יוכל להתקבל בעולם שלנו, חייב הימין להיות יותר מוגבל. כלומר, דווקא מפני שהימין ביסודו הוא יותר מתרחב, הוא חייב להופיע בצורה יותר מצומצמת. וכן להפך, דווקא בגלל שהשמאל מבחינה אלוהית, מבחינה מהותית, הוא יותר מצומצם, כדי לאזן את עצמו, הוא חייב להיות יותר רחב. יוצא, שמי שהיום נקרא ימני, הוא ימני לפי התורה. הוא בעצם צריך להיקרא שמאלני לפי העיתון. מי שהוא בעצם שמאלני, נקרא היום שמאלני לפי העיתון, הוא בעצם צריך להיקרא ימני לפי התורה. לא נופל לכם הסימון.
למה צריך את האיזון?
לא נופל הסימון. נפל.
העיתונאים לא למדו את הפסקה הזאת.
זה נכון. כלומר, מה שאני רוצה להגיד הוא בעצם משפט אחד. שמי שמדבר בשם ההומניות, שקוראים לו שמאל, הוא בעצם, כלומר, דווקא אם אתה תדבר בשם מרחב החיים, השותפות עם העמים, חוסר הגבולות, אין הבדל בין אדם לאדם, בין ארץ לארץ, בין זכר לנקבה, בין עם לעם, דווקא המרחביות הזאת, היא בסופו של דבר תביא לצמצום. היא בסופו של דבר תביא לקיבוץ, היא בסופו של דבר תביא למאבקים בין הכוחות. כי כשכל כוח לא מגלה את עצמו לפי הגדרתו, לפי הגדר שלו, לפי הגבולות שלו, אז אף על פי שהמרחב ייראה כלפי חוץ מאוד נוצץ ומבריק, בסופו של דבר כל כוח, כל אישיות, כל מציאות תרצה להופיע את עצמה, וכשהמציאות העצמית הזאת תלך לאיבוד בתוך המרחב של כולם זהים, כולם שווים, כולם, הכל אותו דבר, אז בסופו של דבר תהיה התנגשות בין הכוחות. וכן להפך. דווקא אותה הגישה שמדברת היום ברמה של הימין שנראית כביכול איזשהו סוג של צמצום, דווקא הצמצום, ההגדרות, הגבולות, ההבדלה בין אדם לאדם, ההבדלה בין עם לעם, ההבדלה בין ארץ לארץ, ההבדלה בין זכר לנקבה, ההבדלה בין תקופה לתקופה וכו'. דווקא מי שמדבר היום ימין, זה באמת מה שיאפשר את האפשרות של המרחב, של המפגש עם המרחב בצורה יותר מדויקת, כי כשאנחנו נפגוש את הכולל המרחבי, זה לא יהיה על חשבון עיבוד הייחודיות של כל אחד מהפרטים. ואם זה אדם, או חברה, או מקום, או זמן, וכדומה.
אבל הרב, גם זה לא בקיצוניות מסוימת. זאת אומרת, גם את הימין שלא תהיה דומה קיצוני בעצם.
אני לא, אתה עכשיו מדבר בכותרות של עיתון, אנחנו עכשיו מדברים בכותרות של מהות. כלומר, הדרך להגיע אל המרחביות עוברת דרך הגבולות. זה המשפט החשוב. הדרך להגיע אל כוללות תיקון עולם עוברת דרך גבולות. הדרך להגיע לחיבור בין זרע אדם לזרע בהמה, הוא חייב להבדיל בין זרע אדם לזרע בהמה. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. אני אומר את זה רגע בצורה אחרת, הרב מדבר על זה בעריכות רבה מאוד, בהרבה מקומות. אחד המקומות שהרב ככה נכנס בסוגיה הזאת, זה מופיע במאמרי ראיה, במאמרי קודש וחול, נהדר בקודש. אומר הרב, מי שרוצה לקדש את החול, שזה האידיאל הגדול, צריך ליצור את ההבדלים המדויקים, גם ברעיון וגם בפועל, שבין קודש לחול. ומי שלא ידע ליצור את ההבדלות בין קודש לחול, לא ידע להגיע למרחב של הקודש בחול. אחרת הוא יחלל את הקודש. כלומר, היכולת ההגדרה, ההבדלה, מהו קודש, מהו חול, זה הדבר האמיתי שיאפשר את גאולת החול על ידי הקודש. ואת המפגש בין שני. הוא מלא הגאולה של הקודש את החול. אבל מי שמדבר בשם ההבדלה, סליחה, בשם אי ההבדלה, כלומר, הכל שווה. אין הבדל בין קודש לחול, כי בהכל יש מקור אלוהים, כן, הקודש הוא החול, החול הוא הקודש, לא בקיצור הכל קודש. הוא בסופו של דבר יחלל את הקודש. הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב. לכן אני רציתי להתעכב על זה. אנשי הנשמה יודעים שצריך לחבר את הנפש אל הרוח ואת הרוח אל הנפש. אבל יודעים שהחיבור של הנפש אל הרוח הוא משמאל לימין. והחיבור של הרוח אל הנפש הוא מימין לשמאל. ולא להפך. ולא להפך. אז המקוריות נמצאת ברוח, היא תיתן את האפשרות לכל ההסתעפות לגלות את מקורה, וההסתעפות שנמצאת בנפש, היא תיתן את כל כוחותיה, את כל צדדיה המסתעפים, אל המקור שממנו יוכל הכל להסתעף באמת. וזה ימין ושמאל לפי הסדר הזה ולא להפך. לכן אני חוזר שוב. אני רואה על פניכם שלא מובן עד הסוף. אני רואה. והצדיקים העליונים, מה גדל נשמעת? הם יהיו הצינורות המאחדים. תגיד, מה אכפת לך הרב? תגיד, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש אל הרוח, ושפע אור הרוח אל הנפש. תעצור פה. למה צריך להגיד, על ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל? בניגוד למה שגם היה, אם אפשר לומר, מקובל לביטוי בתקופת הרב, ובוודאי בניגוד למה שמקובל היום. דווקא השמאל שמדבר על המרחב האומני וטשטוש הגבולות, הוא בסופו של דבר זה שיגרום, השמאל העולמי, הוא זה שיגרום בסוף להתנגשות בין הכוחות. כי כשאתה חי במרחב הכולל, ואתה הולך ואתה מאבד את עצמך, אף מציאות, אף כישרון לא רוצה לאבד את עצמו. ולכן בסוף הכישרון הזה יעמוד רגליים האחוריות שלו, כי ירצה להופיע את עצמו. וכשהוא הופיע את עצמו, יהיה גם כישרון אחר, שירצה להופיע את עצמו. וכששני הכישרונות האלה אמרו להם הרבה שנים, במהלך היסטורי ארוך, שבעצם הכל זהה, ופתאום נדבר אליהם שזה לא ככה, תהיה התנגשות חריפה מאוד. ובדיוק להפך בצד השני. דווקא אלה שמדברים על, בשם הגבולות, בשם ההבדלות, בשם היכולת לגלות כל כישרון לפי אישיותו, בלי שכישרון אחד יפגע בכישרון חברו, דווקא זה מה שיאפשר בסופה של הדרך, לחבר בין הכישרונות האלה בצורה נכונה. אז במקום שיש הבדלה, שם באמת תהיה הכללה. במקום שיש הכללה מזויפת, שם בסוף תהיה הבדלה. כי בסוף היא תרצה לצאת אל הפועל, כי היא באמת מגיעה לה. כי הלכה לאיבוד בדרך אל ההכללה המזויפת. ברור או לא? בבקשה.
אתה מסביר למה יקרה בסוף
לא, אנחנו רוצים להבין למה הרב מסביר
מה הכוחות היסודיים, למה זה קוראים לכתחילה.
אנחנו רוצים להסביר למה חשוב לרב לומר מימין לשמאל, משמאל לימין, זה הכל.
למה השמאל צריך גם כן לצאת מהגבולות שלו?
השמאל שיצא מהגבולות שלו, אני מדבר על השמאל העיתונאי או השמאל האלוהי? על איזה שמאל אתה מדבר?
האלוהי.
השמאל האלוהי. השמאל האלוהי הוא הגבול, והגבול הזה צריך קצת לקבל מרחב. הוא צריך ממידת הגבורה, הוא צריך להגיע למידת התפארת, לאמצע. מהחסר, הוא צריך להגיע לאמצע. והיתר, החסד, הוא צריך להגיע גם אל האמצע. לכן החסד הימני אמור להגיע אל האמצע, אל התפארת. החסר השמאלי, הגבורה, אמורה להגיע אל האמצע, אל התפארת. היתר הימני, הגאווה, אמורה להגיע אל הענווה, אל האמצע. החסר השמאלי, שפלות הרוח, אמורה להגיע אל האמצע, אל הענווה. זה הסדר.
וכל אחד הולך לקיצוניות השנייה כאילו?
וכל אחד צריך לקבל את מה שחסר לו מהממד השני, רק מה שרציתי לחדד, שהיום מה שקוראים שמאל ימין, ימין שמאל, זה הפוך בדיוק. ומי שמדבר היום בשם השמאליות, הוא בעצם אמור היה לדבר בשם הימניות. ומי שמדבר היום בשם הימניות, הוא בעצם אמור לדבר בשם השמאליות. אני כנראה לא מסביר את זה מספיק, אבל אני רואה על העיניים שלכם שלא ברור עד הסוף. אני רואה שלא ברור.
הם
מתאימים. למה הם מתאימים? למה חשוב לי להגיד את זה? כי מי שהיום נקרא ימני, אז הוא נחשב היום אדם מאוד מוגבל, מאוד חלקי, מאוד חשוך, מאוד פרימיטיבי, מאוד סגור, מאוד קלו, מאוד נעול, מאוד חלקי, מאוד לא מתאים לתרבות הגלובלית של הכפר המאחד את כולם ביחד. בקיצור, חשוך פרימיטיבי, משהו כזה. כן או לא? כן. מה אתה מבדיל בין עם לעם? מה אתה מבדיל בין ארץ לארץ? מה אתה מבדיל בין זכר לנקבה? בוא נסתפק בשלושת ההבדלים האלה. כולם שווים! כולם זהים! זה נקרא היום פלורליזם. נכון? ליברליות. שבדרך כלל זה בא לידי ביטוי עם הממד השמאלי של המפה הפוליטית, וזה לא רק פוליטיקה, זה מעבר לפוליטיקה. זה חברה, זה כלכלה, זה תחומים רבים. זה לא דווקא בעניינים הפוליטיים. זה נקרא שמאל, לפי הגדרת התורה, כדי שנוכל להיפגש עם המרחב הזה, זה חייב לעבור דרך השמאל. שהשמאל באנגלית הוא שמאל, קטן. זה צריך חייב לעבור דרך הגבולות. אי אפשר להגיע אל המרחב אם לא יהיה, אם לא יהיו הגדרות של כל אחד מהכישרונות בתוך המרחב הזה. וההגדרות האלה יהיו מבדילות בין כישרון לכישרון. וכן להפך, הימניות שהיא החסד האלוהי, אי אפשר להגיע אל החסד האלוהי, אם לא יהיו, אם לא יהיה גבולות במציאות המעשית שלנו, שאנחנו מדברים עליהם. אז השמאל הפוליטי הוא ימין אלוהי. והימין הפוליטי הוא שמאל אלוהי. יתהפך. דרך אגב, זה מה שאולי עומק, אחד ההסברים, עומק דברי חכמים, שמו של עתיד, לעתיד לבוא, עתיד, עתיד שמאל להפך לימין. לא רק בפוליטיקה, אלא באלוהות, בגילוי האלוהות. שאלות. גדעון, אני מבין את המקור לרחמנות שנמצאת אצל חלקים בעם שיקרא שמאלני. הנה, הערה חשובה מאוד. כלומר, אותו האדם השמאלני, שהוא, אני הולך עד הקצה עכשיו, יכול אחד ושלום להגיע לפציפיסטיות, בעצם יגיד שאנחנו צריכים להיות רחמנים כלפי כל המין האנושי. אבל הנה, זה בדיוק, זה, זאת בדיוק הכללה שהיא לא נכונה כלפי המציאות שבתוכה אנחנו חיים. אבל האם באמת זה לא נובע ממקום מקולקל? ברור זה נובע ממקום מקולקל. ולא בדיוק טהור כמו האידיאל? ברור. זה נראה שזה אפילו ברמה של מרחם על אכזרים. ברור. ובדיוק על זה אנחנו מדברים. איטיאל מאיבי הנחל. ביקשנו שנזכיר לחזור על סוף פסקה 4. והצדיקים העליונים. כל עניין התהפכות השמאל לימין. זה מה שאנחנו מדברים. זה היה בהתחלה. כדאי אולי לכתוב את השעות שהשאלות נשאלות. כן, בבקשה.
כבוד הרב, רציתי לשאול אם זה קשור, האם יש אידיאל לשמור על עדה מסוימת או להתאחד בעדות?
אתה עכשיו שואל שאלה מעניינת מאוד, שנראית קשורה לפה, אבל היא לא קשורה לפה, אני אענה לך גם למה. השיעור הזה הוא בספר אורות, נכון? יפה. אפשר לחלק ספרים? חלקו רגע ספרים. היא לא קשורה, אבל אני לא יכול לא להתייחס אליה. אני אשמח גם לקבל ספר, אם קיבלתי. נא לפתוח ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז, עמוד מ"ג. ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז. אנחנו כאילו עכשיו נוגעים בנקודה אחרת, אבל תכף תראו שזה קשור לנקודה הזאת, אבל גם לא קשור. שמך? שמך?
אורל.
איך? אורל. נעים מאוד אורל. תענה לי בבקשה לכמה שאלות. בואו נסתפק בשתיים. האם אנחנו עם אחד ביסודנו? כן. איך אנחנו מתגלים? על פי רצון השם. מהו הגילוי של אותה אחדות אחת? על פי איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. איך אנחנו מתגלים? אפשר לעזור לאורל? לא, זה אחד. אבל איך אנחנו מתגלים בפועל? 12 שבטים. כלומר, אנחנו אחד שמתגלים ב-12 זוויות. כלומר, התפקיד שלנו הוא לגלות את האחד האלוהי, והאחד האלוהי הזה צריך להתגלות ב-12 צדדים שונים. כלומר, החלוקה, כל זה הכנה למשפט הבא, החלוקה השבטית בישראל היא לא עניין טכני, היא עניין מאוד עקרוני. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא השם אחד ושמו אחד, והוא התגלה, והוא בחר באדם ובפרט במרכזו ישראל שדרכו מתגלה לעולם, והוא ברא את ישראל כ-12 שבטים, הוא אומר ל-12 נחלות, זה אומר שצריכות להופיע 12 זוויות אלוהיות, הזווית האלוהית שהיא זווית ראובן וזווית שמעון וזווית לוי וכו', שרק על ידי השונות, הנבדלות, ההגדרה, הייחודיות של כל אחד מהשבטים לגלות את האלוהי לפי ערכו, רק על ידי הגילוי של כל אחד מהפרטים, מ-12 הפרטים האלה, תתגלה האחדות האלוהית המקורית האחת. כלומר, 12 שבטים זה עניין מאוד עקרוני. כלומר, אם חסר לנו שבט בישראל, או אם חסרה לנו נחלה בארצנו, של אחד השבטים, זה אומר שכנראה חסר לנו ממד אלוהי מיוחד שאמור להתגלות בזווית ישראלית מאוד מיוחדת. על פי זה דרך אגב אפשר להסביר עוד משהו. מדוע מעיקר דין דאורייתא היה אסור לשבטים להתחתן אחד עם השני? לא רק כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט. אם בנות שבט מסוים היו מתחתנות עם בני שבט אחר, אז הנחלה של הבנות של השבט הזה הייתה עוברת לנחלה של הבעלים, ואז הנחלה של אותו שבט שממנו באו הבנות הייתה מתקצצת. זה לא רק זה. אלא כדי שתופיע אחדות האומה, צריך כל שבט בשלב הראשון להיות מרוכז בעצמו, כדי שהוא יופיע במקסימום את האישיות האלוהית המייחדת אותו, ורק אחרי שהאישיות האלוהית הספציפית של השבט ה-X, ראובן, שמעון, תופיע, רק אחר כך, ט"ו באב, אותרו שבטים, לבוא זה בזה. בסדר? יפה. אם כן, שאלה, אורל, האם החלוקה השבטית היא דבר חשוב מאוד ביהדות? כן? והנה פלא, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו את השבטיות 2,000 שנה. אלפיים שנות גלות, אנחנו לא יודעים מאיזה שבט. היום יש השערות, קצת כהנים, קצת שבט יהודה, קצת אולי דן, בסדר. אבל באופן כללי, אנחנו לא יודעים מאיזה שבט. נכון? עד שיבוא אליהו הנביא, ויגלה לנו מאיזה שבט. אם כן, איך יכול להיות? איך יכול להיות שעניין כל כך עקרוני, שהוא הגילוי הייחודי השבטי של כל אדם בישראל, שהוא גילוי של זווית אלוהית מיוחדת מאוד, שבלעדי הגילוי הספציפי הייחודי הזה אי אפשר להגיע לגוי אחד בארץ, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישכח מאיתנו את הידיעה הזאת אלפיים שנה? זה מפתיע מאוד. כלומר, זה לא איזו ידיעה או, 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 או אי הופעת חיים שולית. מדובר על ממד מאוד עקרוני בהופעת השם. באדם, בעולם, בהיסטוריה. איך יכול להיות? אומר הרב קוק, אורות, ספר אורות, ישראל ותחייתו, פסקה מ"ג, סליחה, עמוד מ"ג, פסקה כ"ז. שכחת השבטים לייחוסם. זה שאנחנו שכחנו. הקדוש ברוך הוא בהשגחתו המדויקת השכיח מאיתנו את ייחוסנו השבטי. תכף נגיע לעדות, לא שכחתי מה שאלת. שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. הפירוט של ההסבר של המשפט הזה במשפט הבא. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. דהיינו, אני אומר את זה בשפה שלי, כבר נסביר. המתכון של גלות פלוס 12 שבטים היה יוצר 12 עמים. כלומר, פיזור גיאוגרפי על פני כדור הארץ, לא בארצנו, פלוס 12 שבטים היה יוצר 12 עמים. ולכן, כדי להרוויח את הרווח שהוא המקוריות, היסודיות, עוד לפני החלוקה לשבטים, שהיא עם ישראל אחד, אחדות האומה, כדי להבין שרק מהמקור של אחדות האומה אנחנו באים בעצם לחילוק, לפיצול, לייחודיות של 12 הזוויות האלוהיות האלה, היות והגלות פלוס השבטיות הייתה יכולה לחדשום לבטל את אחדות האומה, שווה במרכאות לקדוש ברוך הוא לפספס, לאבד, אלפיים שנה, יש לזה משמעות מרחיקות לכת, לאבד את הייחודיות האלוהית שאמורה, הייחודיות האלוהית שאמורה להופיע בכל שבט, כדי שתיבנה אחדות האומה. אני קורא את זה שוב. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה מנטלית, וממילא מבחינה רוחנית, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. היינו מקבלים עם בנימין, עם יוסף, עם שמעון, עם לוי וכו'. וערס הנוכריות, נחר מלשון זרות, אלוהי נחר, אלוהי, כן, אלוהי זר, עבודה זרה, הערס הפנימי הזה, הסמוי של הזרות, של הנוכרות, של אי הקשר, אי היחס, אי המקוריות האחת ואי המטרה האחת. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. עם כל שבט חד ושלום היה לכשעצמו. אני חוזר למשפט הראשון, שכחת השבטים לאיחוסם היא הכנה לאחדות האומה. אם כן, המטרה העליונה מאוד, שהיה שווה במחאות לריבונו של העולם להשכיח מאיתנו את השבטיות, היא לבנות בתוכנו את הערך שהוא הרבה, יותר, שהוא הרבה למעלה מהשבטיות, שהוא מקור השבטיות, שהוא מטרת השבטיות, והיא אחדות האומה. עוד משפט אחד כדי להבין עד כמה אנחנו איבדנו באיבוד השבטיות. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. לא שלכל שבט, לא רק שלכל שבט הייתה תפילה מיוחדת. אלא, תראו איזה משפט. כי עם כל ערכי החיים של כל שבט, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים, אור וחיים מתאים עם מלך הנפש הבהמית, הוא בונה את עולמו, סליחה? סליחה, עוד פעם. שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם מלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו, כל זה הפסדנו. כל זה התבלבל לנו. אמנם, תילקתי חצי משפט, אמנם כל זה מסבב, עיבוד השבטיות, שהוא חיסרון גדול מאוד, אבל הוא חיסרון ארעי, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת החשיבות, ביחס ליתרון, גם מבחינת העתיד וגם מבחינת החשיבות, שיבנה מכוח החיסרון הזה. המשפט הבא הוא חשוב מאוד. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי. אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, נשמת כלל ישראל, אחדות האומה, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. אם כן, המחיקה של הקווים הפרטיים השבטיים הייתה לטובת הערך היותר גדול, היותר עליון, היותר מקורי, של כלל ישראל, אחדות ישראל. בסדר? יפה. עד לכאן שבטיות. דרך אגב, לעתיד לבוא, אני קורא עוד משפט אחד, ומתוך האחדות הבלולה, שלוש שורות מהסוף, ומתוך אותה אחדות כלל ישראלית, שהיא אחדות מבולבלת, כי אין לנו את השבטיות המדויקת, ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחיסרון סידור, או בחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר של כלל ישראל, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה של אחדות האומה, כלל ישראל אחד, ואז וישראל ישוב על מכונו, כעם אחד, כמקור האחדותי המקורי, ומשם וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. ואז יתגלו 12 השבטים, כשכל אחד יהיה בעצם סעיף, קרן של אותה שמש גדולה שנבנתה והתבססה, בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, משמעותית, פנימית, עמוקה מאוד. בסדר? עד לפה חלק א'. חלק ב'. אם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות 2000 שנה, ובגלות היינו בגלויות שונות, היינו בארצות שונות, עם מנטליות שונות, אצל עמים שונים וכו'. האם גם זה בהשגחה? כן. כלומר, האם כשאנחנו ירדנו לגלות תימן, ולגלות אתיופיה, ולגלות פולין, ולגלות אמריקה, ולגלות רוסיה, ולגלות מרוקו וכו'. האם כל הגלויות האלה, גם הם מכוונים בהשגחה פרטית מדויקת, או בהשגחה כלל ישראלית מדויקת מאוד? כלומר, ברור שאם עם ישראל צריך, אם אפשר לומר, להתפזר על כל קצוות עולם, זה אומר שיש איזה שהם, נקרא להם, ממדים אלוהיים, המקובלים קראו איזה ליקוט ניצוצות, ממדים אלוהיים שפוזרו על פני העולם, ואנחנו צריכים ללקט את אותם גרעיני קודש, שפוזרו ולחבר אותם אלינו. ולכן ברור שהחלוקה העדתית, עדת פולין, עדת תימן, עדת מרוקו, עדת רוסיה, עדת אמריקה, עדת אתיופיה וכו', ברור שהחלוקה העדתית היא חלוקה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה כדי ללקט את ניצוצי הקודש התימניים על פי ערך היהדות, והאתיופים על פי ערך היהדות, והפולניים על פי ערך היהדות, והאמריקאים על פי ערך היהדות, והרוסים על פי ערך היהדות וכו', כדי ללקט אותם בחזרה אל מקורות הקודש. לכן החלוקה העדתית היא חלוקה חשובה. אבל כאן מגיע האבל הגדול. שאלה. מה יותר חשוב מבחינת ריבונו של עולם? השבטיות או העדתיות? מה אתה אומר, אורל? איך? הדתיות יותר חשובה? למה? למה? איך הגעת למסקנה הזאת? אני חושב, לעניות דעתי, שהשבטיות הרבה יותר חשובה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכתחילה 12 שבטים ולא 12 עדות, 12 עדות, נכון? אז הוא רוצה שאנחנו נהיה 12 שבטים, ואחרי זה היה בורא אותנו עדות, לא שבטים. אם כן, נראה לי, נראה שזו ספרה פשוטה, שהשבטיות היא יותר חשובה מהדתיות, וגם אם תגיד שלא יותר חשובה, הדתיות לא יותר חשובה מהשבטיות. בסדר? ואף על פי שהשבטיות היא חשובה, מאוד, כמו שראינו מקודם, ואם תרשה לי להוסיף יותר מהדתיות, הקדוש ברוך הוא ויתר על היתרונות שלה. למה? לטובת בניין כלל ישראל. אם כן, בניין כלל ישראל גדול מהשבטיות. הגענו לשיעור בגיאומטריה. כלל ישראל גדול משבטיות. יפה. אז אם ככה, אז אם השבטיות היא גדולה מהדתיות, או לפחות שווה להדתיות, אז כלל ישראל גדול מהדתיות, לא? כלומר, נקודת המוצא אל חילוקי העדות, בטח מבחינה מנטלית וגם ברמה הלכתית, היא שלב ב', היא משנית ביחס לאחדות האומה. ברור? ולכן זה שהיום אנחנו, ובפרט חס ושלום, כאלה שמדברים בשם השם, שהחילוק אצלם הוא חילוק עדתי, שמהמקום הזה, בעצם אפשר לומר, מתחיל, הייתי אומר, הסדר החיים, סדר החיים הרוחני, ולא מהמקור הכלל ישראלי, זאת בעיה חמורה ביותר. בסדר? אני לא רוצה להגיד דברים חמורים, אבל ודאי שתנועת החסידות היא תנועה אדירה, שיש לה הרבה, הרבה חשיבות והרבה השפעה אדירה על בניין ישראל, אבל אפילו השמות שהחסידויות נקראות על שמם, הם שמות של מקומות בחוץ לארץ. גור, ברסלב, ויז'ניץ וכו'. כן, מה זה כל זה? זה מקורות ברוסיה בעיקר, או בפולין. זה שמות מקומות, מה?
אוקראינה.
אוקראינה. זה שמות של מקומות, זה שמות של מחוזות או שמות של ערים. כשאנחנו חזרנו לירושלים, אז הישיבה המרכזית הלאומית העולמית היא ישיבת ירושלים, לא ישיבת פונוביץ'. פונוביץ' זה שם מקום בחוץ לארץ. או וולוז'ן, לא משנה. חברון יותר טוב, הרבה יותר טוב. ישיבת חברון, טוב מאוד. ישיבת ירושלים, ישיבת תל אביב, ישיבת ראשון לציון. ראשון לציון הנה הנה. ולירושלים בסרט. מה? שאלה חשובה מאוד, אם ככה למה בכלל לומדים את התלמוד הבבלי, שאלה חשובה. אבל אי אפשר להתפזר יותר מדי. יש אז הרבה מה לומר. כן. לכן החלוקה הדתית היא חלוקה חשובה, אבל היא חלוקה משנית ביחס לכלל ישראל. ואם חס ושלום אנחנו יוצאים אל הדרך הרוחנית שלנו מתוך חלוקה של עדות, או מתוך חלוקה של גלויות, דיינו בית ספר לכאלה ובית ספר לכאלה ונישואים לכאלה ונישואים לכאלה, ושכונות לכאלה ושכונות לכאלה, אנחנו נכשלנו, אם זה כך. לא באנו לכאן למחוק את העדתיות, אבל באנו לכאן לגלות את העדתיות מתוך כלל ישראלי. ולכן במכון מאיר, לעולם לא תהיה הבחנה אפילו סמויה בין יהודי מרקע גלותי כזה, או יהודי מרקע גלותי כזה, כי כולנו מרקע ארץ ישראלי, כלל ישראל. זהו. לכן ששואלים יהודים, מאיפה אתה? מארץ ישראל. הייתי בגלות 2000 שנה בתימן, בסדר, מה זה קשור? לא, זה לא מאיפה אני מתימן. מאיפה אני מארץ ישראל? לפני שהייתי בתימן, הייתי בארץ ישראל. אחר כך, כנראה היינו צריכים להוסיף איזשהו רפוש רוחני, על גבי הממד הכולל. אתי מסדרות. האם הניצוצות שהיה צריך לאסוף מהגלויות הן מקרב התרבות הגויית? גם זה? ששררה שם, או שיש לזה שורש יהודי קדום, יש לזה שורש יהודי קדום, שאנחנו צריכים ללקט אותו מתוך התרבות הגויית ששדדו הגויים. אוהד, היום נתפרסם כי מספר האטומים המינימלי שיכולים לעמוד ביחד ולהחזיק יחידת זיכרון הוא 12. היום, כך הוא אומר, מקביל לענייננו ש12 השבטים הם יחידת זיכרון למטען שהשם רצה להעביר דרך עם ישראל, ש12 השבטים הם 12 נחלות, הם 12 מזלות, המספר 12 הוא מספר עמוק מאוד ביהדות, ואם אתה אומר זה נכון, אז הנה, אולי עוד משהו. טוב, אסף, רצית משהו.
כן, רק לגבי
הקודש והחול,
התחלת רגע, אמרת
איזה
משהו על ההפרדה,
כדי... שרק מי שיודע להפריד מקודש לחול, תגיד לי, כשאתה אוכל ארוחת בוקר, זה קודש אחר. לא חול. זאת פעולת חול. כשאתה לומד תורה, זה פעולת קודש החול. קודש. כשאתה מטייל בארץ ישראל, פעולת קודש החול. סתבך. אבל ברור שהאוחד בוקר זה פעולת חול.
אוקיי.
שיש בה גרעיני קודש, אבל היא פעולת חול.
אז
כדי שנוכל להפרות את החול על ידי הקודש, צריך להפריד בין החול לקודש. אני צריך לקרוא את המשפטים האלה שאתם מאמינים. אני אקרא משפט אחד. זאת נקודה שהרבה פעמים אנחנו שוכחים אותה. הרבה פעמים אנחנו לא מספיק שמים לב לנקודה. יש כאן פסקאות ארוכות בסוגיות הקודש והחול, כמו שאמרנו, זה נקרא נהדר בקודש. באמת זה כל כך, זה רחב מאוד, הדברים רחבים. טוב, נקרא שורה או שתיים. אני קורא במאמרי ראייה, עמוד 407, פסקה ח'. צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול. בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים, בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. רק עם ההגדרה הנכונה, הגדרה גדר, גבול, רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת בין הקודש ובין החול, תקום ההתאחדות שביניהם. וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורה. במקור, הכל אחד. בתוצאה, הכל יהיה אחד. בדרך, הבדלה. אורות הקודש, מאמרי ראייה עמוד 407, פסקה ח'. טוב, אנחנו מדבר על זה פה הרבה מקומות. פסקה י' ב' עמוד 408. העולם כולו סובל הוא מהתערובת של החול עם הקודש בלא סדר. מה שמביא לידי ההתנגדות ההדדית של אל היסודות, של החול אל הקודש, של הקודש אל החול. והתנגדות זו הלא היא מביאה גם כן לרבוב המושגים. עד שלפעמים קשה מאוד לברר מהו חול ומהו קודש. כל עמל נבוני עם צריך להיות מרוכז לברר את אלה היסודות השניים, שמשניהם יחד ייבנה העולם וכו'. טוב, הרבה דברים יש פה מה להגיד. החול, פסקת את ו' 409, החול נזדווג אל הקודש. וההזדווגות הזאת יש היא לברכה ויש היא לקללה, ויש היא למהרה, לקללה. כשאין הגבולים מתשתשים וכל אחד שומר את תפקידו, אני מדלג, אז החיבור הזה של החול עם הקודש הוא לברכה. אבל בזמן שהגבולים מתשתשים והחול נכנס לערכי הקודש, לעשות שם ציורים, מדידות ושיעורים, והקודש נדחק הוא אל החול, לכונן שם מסדרים, אז הכל מתקלקל. ההתמרמרות משני הדדים יעשה את זה גדולה מאוד, עד שתשיסה חזקה נולדת, ואז הרמת תאר איך היא ההתנגשות, איך תהיה התנגשות בין הקודש לחול, מה יהיה השלבים השונים וכו'. דברים ארוכים. לכן ההבדלה היא יסוד ההכללה.
כדי שלא יהיה מצב שהפוך, שהחול ישפיע על הקודש?
או שהקודש יתשש את החול. יש שתי סכנות. או שהקודש יפריע לחול להיות חול, או שהחול יפריע לקודש להיות קודש.
איך הקודש יכול להפריע לחול להיות חול?
יד זרע אדם יכול להפריע לזרע אדם. זה מה שאנחנו עוסקים. לכן זרע אדם לחוד, זה הרבה מה לחוד. כן. טוב, סיימנו? סי עולמי. נסיים בזמן.
אם ככה, אז האיזון הזה של הקודש והחול, זה... כשמדובר בנו, נגיד כבן אדם או כציבור, אז אנחנו עושים את החיבור הזה אצלנו. אבל כשמדובר בשני כוחות שפועלים בארץ, נגיד, כמו שדיברנו בפסקה, על פושעי ישראל ואנשי הדת והרוח, אז צריך להיווצר איזון ביניהם, או שכל אחד צריך לשמור על
האיכות שלו ולפעול מנקודת הפסקה שלו? קודם כל, כל אחד לחוד. זה השלב שבו אנחנו עסוקים עכשיו, הלחוד הזה. זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, ולאט לאט תופיע הרמוניה, איך הקודש יראה את החול, ואיך החול יראה, איך הנפש תנפיש את הרוח, ואיך הרוח, איך נקרא זה, תריח את הנפש, תרוח את הנפש. זה התהליך שאנחנו רוצים לברר, אנחנו באמצע התהליך הזה.
אני בכלל לא מבין מה זה קודש, מה זה חול.
מצוין. אם אתה אומר שאתה לא מבין מה זה קודש, מה זה חול, זה סימן שאפשר להתחיל להבין מה זה קודש, מה זה חול. אם אדם אומר שהוא מבין מה זה קודש, מה זה חול, ספק אם הוא מבין מה זה קודש, מה זה חול. כמו מה שאומר אסף בעצם, הארון שלי מבולגן, הגיע הזמן להוציא את כל התוך, אם זה בגדים או משחקים או חפצים שיש בארון, לשים אותם במרכז החדר ולהתחיל למיין. מצוין, תהליך המיון החל. באנו לכאן למיין, כדי אחר כך לאחד, שבעצם האחדות הזאת ממנה הכל התחיל. אחדות, מיון, אחדות. בסדר? טוב, סיימנו לקראת טובה את פסקה מספר 4, שבוע הבא אנחנו מתקדמים ל-5. יישר כוח.